אז אנחנו דיברנו על כך ש אנחנו דיברנו על כך שיחס ביהדות למלאכים זה לא בתור מישהו, איזושהי ישות מסוימת שאפשר לפגוש, לדבר ואיתה, אלא מלאך זה הופעה אלוקית מסוימת, ספציפית. זאת אומרת, כשהשם מתגלה בתור מישהו שהוא מרפא חולים, אז הוא נקרא רפאל. כשהוא מחריב את סדום, הוא נקרא גבריאל. לא שישנו איזשהו מלאך כזה, גבריאל או מיכאל. וכך, זה היחס שלנו למלאכים. וזאת הסיבה, כיוון שזאת לא אישיות מסוימת, זאת אומרת, במילים אחרות, זה לא יחס פרסונלי, זה לא מישהו, זאת הסיבה שלמלאכים אין שמות בתנ"ך עד כמעט עד סוף החתונה, זאת אומרת, עד שאנחנו ירדנו לגלות, לא היו שמות למלאכים. אומרת על זה גמרא במסכת ראש השנה בתלמוד ירושלמי, אצלכם זה מקור מספר אחת, אומר ככה, רבי שמעון בר לוי אומר, אף שמות המלאכים עלו בידן מבבל. זאת אומרת שעד שירדנו לבבל, לא היו שמות, ואז הוא מדגים את זה. הוא כותב שבראשונה כתוב, ויף אליי אחד מן השרפים. שרפים זה כן מדובר על המלאכים, אבל זה לא שם. זה קטגוריות, זה גוונים. שרפים, אופנים, אישים, מילים. כן? ואותו דבר שם שהוא שולח מלאכים מישהו, או שרפים עומדים ממעל לו. מכאן והלך, דיינו, מגלות והלאה, והאיש גבריאל, כתוב, כן, כתוב שם ככה, ואיש גבריאל, או, כי אם מיכאל שרכם, וכל מה שעכשיו דיברנו, אפשר לראות את זה בתמציתיות אצל הרב צביודה. הרב צביודה אומר את זה במקור שתיים אצלכם, אומר ככה, כל הכוחות הטבע הם מלאכים, נקודה. כן, סיכום של כל הדיבור. כל הכוחות הטבע הם מלאכים. בגמרא בפסחים מוזכר שקיץ וחורף הם המלאכים. כשאנחנו מבינים שקיץ זה יש תופעה כזאת טבע, אני יכול להבחין בהבדל בין קיץ וחורף, וכיוון שאני יכול להבחין, אז יש לזה ישות, יש לזה ממשות. אז אנחנו קוראים לזה מלאך. גם הכוחות החומריים והגשמיים האלה הם מלאכים. מכאן שהכל מלאכים. כל הכוחות הנבראים, כל הכוחות ההתגלות הבורא, כל הכוחות הם כאילו התגלות הבורא בנבראים הם המלאכים. יש להתרגל להבין זאת בשכל ובאמונה ולא בטיפשות. למה הרב ציוד אומר ולא בטיפשות? כי יש נטייה להבין הכל בטיפשות. כן, כמו שאנחנו דיברנו על זה קודם. ברגע שאתה חושב בצורת החשיבה של גננת, שהיא כשהיא הסבירה מה זה מלאך, או שאתה מדמיין, אולי הייתי אומר ככה. ברגע כשאדם לומד תורה, ועולה בדעתו איזשהו ציור על מלאך, לא משנה איזה ציור, איזשהו ציור, אז זאת הטיפשות שרב ציודה מדבר עליה. כי קליטה מלאכים זה קליטה נבואית, והיא מעבר ליכולת האדם. וברגע שאתה מצייר לעצמך מישהו שם שהוא עולה בסולם, או מישהו שם בא לבן אדם ומדבר איתו וכל זה, ברגע שיש איזשהו ציור, הכי מופשט, אתה יודע, גם אם זה יהיה ציור של נוסחה כזאת בפיזיקה, כמו E שווה MC בריבוע, זה גם יהיה מלאך בטיפשות. אז לכן הוא אומר, צריך להבין את זה בעומק, בשכל, בהבנה, לא בטיפשות. יש מיליוני מלאכים, כוחות ארציים וכוחות השמימיים, כוחות פיזיקליים וכוחות פסיכולוגיים של האדם. זאת אומרת, ברגע שיש באדם עצמו, כמו שדיברנו את זה קודם, שלבן אדם עצמו יש כוחות בתוכו, נטיות נפש, גוונים של אישיות שלו, גם זה, זה סוג של מלאכים. וכהנה וכהנה. אז אם כך, אולי אפשר להסביר שאולי זאת הסיבה שמלאך עונה, כמו שאמרנו קודם, עונה ליעקב אבינו, למה שתשאל לשמי כן, כמו שתסתכלו אצלכם במקום מקור 4, אומר רבנו בחיי, למה זה תשאל לשמי? אין לנו שם קבוע, כי שמותינו משתנים לפי השליחות. אין שם קבוע. עכשיו, אם כך, אז אנחנו יכולים בעצמנו גם, אם אנחנו מבינים שאש ומים וגרביטציה וקיץ וחורף הם מלאכים, אז אנחנו יכולים לקרוא, להגיד לגרביטציה, אפשר לקרוא לזה ניוטונל. זה שם יהיה מלאך, ניוטונל. אבל אף אחד לא חושב שזה באמת מישהו. ככה זה גם בכולם. עכשיו מתעוררת שאלה גדולה. אם כך, אז עם מי נאבק יעקב אבינו עד עלות השחר? ויאבק איש עמו. הוא גם כאילו נלחם עם הגרביטציה. על מה מדובר שם? מה כוונת התורה כשהיא מספרת על כל הדברים הללו? אז כאן יש כמה דעות. דעתו של הרמב״ם וגם של הרמב״ן, וזה למעשה כמעט כל הדעות, כי הרמב״ם הוא יותר הסתכלות פילוסופית רציונליסטית, והרמב״ן יותר הסתכלות רוחנית, יותר אני לא הייתי קורא לזה, כאילו בקיצור יותר הסתכלות רוחנית מופלאה. שניהם תמימי דעים בנושא הזה, שברגע שכתוב בתורה שמישהו רואה מלאך, זאת לא כוונה שהיה אפשר לצלם אותו. אתם מבינים? זאת אומרת, אם היה לנו מנהרת הזמן והיינו טסים אחורה בזמן, והיינו מגיעים לתקופה ששם מישהו שם כתוב עליו שהוא ראה מלאך, ואנחנו, אי אפשר לצלם. כי זאת קליטה נבואית. היא לא במציאות פיזית מתרחשת. כל פעם שתורה מספרת על זה, וכך אומר על זה רמב״ם בפירוש, תסתכלו אצלכם במקור 6, אומר ככה, ויוותר יעקב לבדו, וזהו מלאכי אלוהים הנאמר עליהם תחילה, ויפגו בו מלאכי האלוהים. וזהו ההתאבקות והדיבור כולו במראה נבואה. זה לא פיזי. אי אפשר היה לבוא ולהסתכל איך שם הוא עושה קראטה עם מלאכי השרת שם, עם מלאך של עשיו. לא היינו רואים כלום. וגם, רק שנייה, כן? וגם אותו דבר עם עם שמלאכים עולים ויורדים. אי אפשר היה לבוא לצלם את זה שהם מישהו שם עולה ויורד, כמו שהיה באמת. כי זו קליטה נבואית. זה לא אומר שזה לא קרה, חס וחלילה. זה הכל קרה בעולם, במציאות, בצורה מדויקת. רק מה שקרה נקלט ברמה נבואית בלבד. לא ברמה פיזית. גם במעמד הר סיני אי אפשר היה לבוא ולצלם את הקולות. רואים שם איזה בדוי היה בטעות נכנס שם, מתפלח שם להר סיני עם הכבשים. פתאום הוא היה אומר, וואו, מה שם, מה קורה פה? מה היהודים שם, אל יהוד עושה שם? בוא נראה. פתאום הוא שומע, אנוכי השם, וואו. כאילו, כל זה אי אפשר היה לצלם, זה היה מעמד נבואי. וככה גם רמב"ן חושב, אותה דעה, תסתכלו, מקור 6א, אומר רמב"ן. ובאמת, כי כל מקום שהוזכר בכתוב ראיית מלאך או דיבור מלאך, הוא במראה נבואה או בחלום. כי הרגשים, דיינו, חושים שלנו, ההרגשים, לא ישיגו מלאכים. אתה לא יכול לשמוע דברי מלאך, או לגעת במלאך, או לראות את מלאך. וככה רמב"ם אומר את זה בשש ב', אותו עיקרון. והנה, כן, ודע, כי כל מי שבא בו כתוב שדיבר עמו מלאך, זאת אומרת, בחומש, בתורה, שכתוב שמישהו דיבר איתו מלאך שם, או בא דבר מאלוקים, זאת אומרת, השם אומר למישהו משהו, שזה לא היה בשום פנים במציאות הפיזית, אלא בחלום או במראה נבואה. מובן, נכון? טוב. ואז אומר רמב״ם, שאם כך, אז כשכתוב עוד מעט אנחנו נראה את זה, אנחנו נקרא בפרשת שבוע הבא, שבאים עכשיו מלאכי השרת לאברהם אבינו, ושואלים אותו שם, יהיה שרה אשתך, והנה באוהל, וכל מיני שם, כל מה שהתרחש, כל מה שהם אומרים, שוב ישוב. האם זה היה אפשר לראות את זה? אז לפי רמב״ם, לא. זאת אומרת, אם אני הייתי יושב על יד אברהם אבינו בפתח האוהל כחום היום, והוא היה יושב שם והיה חמסין, והייתי יושב על ידו, הייתי רואה בן אדם שיושב, אולי לומד תורה, אולי חושב, אולי נרדם, אולי מדבר איתי. וזהו, זה כל מה שהיה קורה. בחוץ שם עברה איזו שפחה עם הכביסה, הייתה תולה הכביסה לחבלים, ושם גמל עמד שותה מים, ושם איזה ישמעאל רץ אחרי חמור לתפוס אותו, תרניגולים שם. והייתי אומר, למה כזה חם פה? כאילו, יש והרבה זבובים. אין לכם כזה משהו שזה מזגן, שאפשר משהו... מה קורה פה? למה? ובאותו זמן שאני עכשיו יושב ורואה שם זבובים, באותו זמן באו שלושה מלאכים, שאלו, יש שרה אשתך, ואומר, הנה באוהל, רוץ, זה, וזה, תשבו על יד, רץ לשם, שחט את השור, אמר לה, כל מה שתורה מספרת, אי אפשר לצלם את זה. זה לא קרה במציאות הפיזית, לפי רמב״ם. רמב״ן חולק בנקודה הזאת. ואומר, רגע, אז מה יוצא? זה יוצא שזה בכלל לא התרחש. שם על אותו דבר גם רמב״ם אומר לגבי ויאבק איש עמו. אז רמב"ן שואל, לא ידעתי, אז למה יעקב צלה אחר כך? אז מאיפה באה הצליה? כן, זה הקושייה כזאת ככה אירונית של רמב"ן על רמב"ם. תראו, הוא אומר פה אצלכם במקור 7. אומר ככה, והנה לדבריו של הרמב״ם, לא לש עשרה עוגות, ולא עשה אברהם בן בקר, וגם לא צחקה שרה, לא, רק הכל היה במראה נבואה. ואם כן, בא החלום הזה ברוב עניין כחלומות שקר. כי מה תועלת לראות לו, להראות לו כל זה? זאת אומרת, לפי רמב"ן זה לא ככה. הוא חולק על רמב"ם בנקודה הזאת. למה? כי הוא אומר שאם כתוב בתורה איש, או שבאו אנשים, אז דבר הזה אומר שהייתה הופעה פיזית של מלאך. מה פירוש הופעה פיזית של מלאך? זה לא שחז וחלילה פיזית שאתה יכולת שם לגעת בו, אלא כוונה שיש אפשרות להתלבש בגוף של בן אדם. זאת אומרת, כביכול, קדוש ברוך הוא משתמש בגוף של בן אדם כמו בנעל, כן? הוא מפעיל, הוא מכריח בן אדם מסוים לעשות, ללכת, לדבר, להגיד דברים כאלה, שהדברים הללו לא לרצון אדם, הוא בכלל לא מבין, לא יודע מה הוא אומר. אבל השם משתמש בגופו כדי להגיד משהו. זאת אומרת, מה שקרה במציאות, נגיד, לפי רמב"ן, כשבאו שלושת המלאכים, אז היו שם, אז הקדוש ברוך הוא לקח איזה שלושה ערבים, והביא אותם, בעל כורחם, הביא אותם לאברהם אבינו, והם אמרו מה שאמרו בלי להבין מה שהם מדברים, והלכו. ובתפיסה שלהם, יכול להיות שהם בכלל ישנו. או שהם היו קצת עמומים, או שהיו, חשבו שהם מסטולים, אני יודע, שהם שם ישנו חשיש ונהיו פתאום הזיות כאלה אצלם בראש. הם לא יודעים מה קרה להם. והם היו מלאכים. למה מלאכים? כי הם פעלו בדיוק לפי רצון השם. זאת אומרת, השם השתמש בגופם. זו תפיסה של רמב"ן. תסתכלו אצלכם ככה, רמב"ן אומר את זה במקור 7א. אבל במקום אשר יזכיר המלאכים בשם אנשים כעניין ההפרשה הזאת ופרשת לוט, סליחה, כעניין הפרשה הזאת ופרשת לוט, וכן ויאבק איש עמו, וכן לעיני, וכן וימצאו איש על, כן, וימצאו איש על דת רבותינו, זה מביא את זה מדרש בתנחומה, הוא כבוד נבראים במלאכים יקרא אצל היודעים דבר, כאילו האנשים שעוסקים בתורת הסוד, בתורה פנימית, הם נקראים מלבוש. יושג לעיני בשר, זה כן ניתן לקלוט בעיני בשר. זאת אומרת, אתה בעיני בשר לא קולט את המלאך, אתה קולט את אדם שדרכו השם מופיע במציאות ואתה יכול לגעת בו, אבל אתה לא נוגע בבן אדם, לא במלאך. שהשם מפעיל אותו, זה נקרא שמלאך בא אליו. והוא יושג לעיני בשר בזכי הנפשות כחסידים ובני נביאים ולא אוכל לפרש. למה דווקא חסידים ואנשים זקים וטהורים? כי אנשים מיוחדים הם מבינים שלפניהם לא יושב שם סתם איזה זומבי אחד שזה או איזה גולם, אלא שהשם עכשיו מפעיל אותו. זאת הכוונה שזכי נפש יכולים לקלוט. אתם יודעים, זאת אומרת, מה שקורה כאן זה היכולת מיוחדת לראות באדם אחר מלאך. וזה לפי רמב"ן מה שקרה לאברהם אבינו. הוא כשראה את שלושת הטמבלים הללו, הוא פתאום הבין, זה לא טמבלים. בהתחלה הוא התייחס אליהם כאל אנשים פשוטים. וזה הפלא, איך הוא ככה היה מקבל סתם בני אדם. אתם יודעים, אם יוצא שזה יהיו מלאכים, זאת אומרת שאברהם ידע שזה מלאכים, אז מה כזה דבר הכנסת אורחים? גם אם עליי היה בא, אני יודע, שם ראש ממשלה, אני הייתי עושה לו שם לשון עם חרדל וכל זה. לא, כל העניין של אברהם אבינו ככה היה התייחס ככה לסתם בני אדם, רגילים. זה היה מיוחד שבו. ואחר כך בשיחה הוא קלט שזה מלאכים. זה מה שאומר פה הרמב"ן. וזהו, עד כאן, זה בעצם שתי גישות של רמב"ם ורמב"ן, מכסות את כל טווח כמעט של היהדות שמתייחסים למונח מלאך. זאת אומרת, לכולי אלמה יוצא כאן, שברגע שבתורה כתוב מלאך, זה דבר לא פיזי. בסדר? עד כאן. עכשיו, מכאן אנחנו גם יכולים להבין דברים שמופיעים הרבה פעמים בספרות חז"ל, ואפילו אחר כך זה בחסידות, מדברים על בת קול, או גילוי אליהו, או דברים מסוג זה, כן? שזה משהו, כל מיני דברים מיסטיים כאלה שמתרחשים. מה זה? מה הדבר הזה? האם באמת יש גילוי אליהו, שכאילו אליהו נביא בא ודיבר שם עם מישהו? אז זה אותו עיקרון. כשאנחנו מדברים על גילוי אליהו, זה לא שבא איזשהו בן אדם עם זקן לבן והוא אליהו, אלא זה צורת הקליטה, אופן ההבנה. הוא נקרא גילוי אליהו או בת קול. אם אנחנו עכשיו, היה יוצא פה עכשיו בת קול, אז מיקרופונים לא היו נשרפים, לא היו פתאום הכל מתפוצץ כאן. בת קול, איזה בת זה בת קול? זה בקול גברי או קול נשי כזה, שבת קול מנהמת כיונה ואומרת שם, כמו שגמרא מספרת שם. כן, זה באמת כזה בת קול שאפשר היה להקליט אותו. זה לא בת קול, אלא זה צורת הקליטה, אופן החיים. אופן ההתגלות האלוקית, הבנה אנושית, רמת ההבנה האנושית, היא נקראת גילוי אליהו. כמו שפעם היה פה תלמיד אחד במכון, שאמר שכאן ליד מכון כל פעם עובר אליהו נביא. איך זה אליהו נביא? הוא אומר, אנחנו כבר כאילו קלטנו אותו. שמה? עובר איזשהו אדם מבוגר כזה, והוא בימים מסוימים, בשעות מסוימות, ואנחנו הלכנו אחריו לבדוק כאילו מה קורה לו, כאילו הבנו שזה אליהו, הלכנו אחריו, וכל פעם ככה יש כזה, הוא פונה אחרי הפינה, ואנחנו רצים, בום, רוצים להגיע, והוא נעלם. כל פעם נעלם, והוא איננו, וזה. וניגשנו אליו כמה פעמים, רצינו לדבר איתו, אז שאלנו כאילו איפה כבודו גר וזה, אז הוא ככה מסתיר את זה, אומר לא, לא, שום דבר כזה, ככה, וזה, אבל רואים, זה משהו מיוחד וזה, ובוא תראה את אליהו הנביא. אז אמרתי, אם אני בא אליו, אני בא רק עם הזיקים. למה? כי אני אחזיק אזיק אחד ביד שלי, האזיק שלי, שני ביד ככה, פתוח, ואני אבוא שם, סליחה, כבודו, מה השעה? ואז הוא יגיד לי שמה שעשית. ויתפוס אותו. ועכשיו הוא יכול להראות לי את, לאן הוא יברח. או שהוא עכשיו ייקח אותי לגן עדן יחד איתו, או שהוא עכשיו פתאום יתעדה לי כאן באזיק, כאילו, מה הקונצים הללו? מה זה בא שם כזה, תבינים? מה, באמת, קדוש ברוך הוא עכשיו לוקח ככה אטומים ומולקולות וזה זה, ויוצר פה דמות כזאת שהיא הולכת והיא ככה אומרת משהו? מה הדברים הללו? תבינים, זה מין מיסטיקות כאלה שהם מרחיקים מיהדות, זה לא באמת. זה, תבינים כמה סיפורים כאלה יש אצל נוצרים? אנחנו לא מאמינים בהמצאות. לכן באמת חז"ל אומרים ככה, תסתכלו אצלכם במקור חמש. אומר שם ספר, מרור עיניים. אומר ככה, גם בשעת הלימוד, כשמתקשה על איזה דבר, קודם שיבוא לו הדת, נכנס בו כמו בשורה, שמרגיש במוחו שנכנס בו נקודה אחת. וזה נקרא בחינת אליהו. ואחר כך, ומלאה הארץ דעה. כן, זאת אומרת ש... כשאתה פתאום קלטת משהו, או כמו שאנחנו קוראים לזה בעברית, נפל לו אסימון. בלימוד תורה, כשאתה לומד גמרא, פתאום אתה קלטת משהו. זה נקרא אליהו. זה דבר גם כל שמחה, אני בכוונה הבאתי את זה הרבה גוונים, גם חסידות, גם ראשונים, אחרונים, אותו עיקרון. ונעל, המדרש בא לנו לחדש, דהנה, במקום שאחד מבשר בשורה טובה, אזי בוודאי יש באדם הזה בחינת אליהו בעת הזאת, כידוע למבינים. כן? וזאת אומרת, כשאדם, מישהו בא ופתאום מספר לך משהו גדול, בשורה מיוחדת, אז זאת בחינה, אליהו נביא. כך גם מהר"ל מסביר בנצח ישראל, וזה מקור חמש ב', כן? הנה הוא מסביר בקשר לבת קול. כי פעמים הרבה היה אליהו מגיד דברים לאחד, ולא ידע האדם מאין בא לו הדברים. פתאום אתה מבין את זה, יודע משהו. אבל אתה לא יודע מאיפה זה בא לך, מה המקור, מאיפה אתה מכיר את הידיעה הזאת בתורה, משהו שהוא קשור דווקא לתורה. והיה נדמה לו כאילו הדברים היה לו מעצמו, ואינם אלא דברי אליהו שיגיד לו הדברים. וככה אני חושב, אני לא זוכר את זה פה, אבל במקום אחר, ככה מהר"ל מסביר גם עניין זה של בת קול. כשבבית מדרש פתאום, בבית מדרש מבינים כולם איזשהו רעיון, איזשהו עומר כזה של בית מדרש, אז זאת הכוונה שיצא בת קול ואמרה. כך גם רב צדוק מלובלין בחמש ג' אומר אותו דבר, והנה בא לפני ביאת המשיח פירוש שהתגלה כוחו בליבות כל בני ישראל להיות נקיים מנגיעה לגוף לגמרי ולהשתמש במידת הכעס והנקמה נגד העקום בזרוע העוז וכו', וזה נקרא שבא אליהו נביא לפני ביאת המשיח. זה עם ישראל מתאר את עצמו, נהיה טוב יותר, גדול. עכשיו, שאלה הכי חשובה לקראת סוף השיעור. למה לנו כל כך חשוב לנקות את השטח? למה כל כך חשוב לשחרר אותנו מתפיסות עולם של ברכה הגננת? למה שלא נשאר ונמשיך לחשוב ששם יש מלאכים שהם מסתובבים ועפים, ובא אליהו שם בעל שם טוב, ושם מישהו... כל מה שאנשים... למה זה כל כך חשוב לנקות את התפיסה הזאת? למה רב צדוק ומהר"ל ורב קוק וכולם, ורמב״ם ורב ציודה, כולם מדברים על זה כל כך בצורה חדה וחד משמעית? למה זה חשוב להם?
אם מקום בשכל שלנו לתפוס את הדבר, אם לא מקים את השכל ושתיות האלה, אין מקום לתפיסה.
נכון, צור מרע עשה טוב, נכון. ועכשיו אנחנו ננסה להבין, אז מהו הטוב הזה? מה יוצא לנו מההבנה הזאת? ואני חושב שזה אחת הנקודות שכל השיעור הזה הוא קיים בשביל זה. זאת אומרת, שיעור הזה וכל הסדרה של שיעורים, אנחנו בעצם מדברים על עניין אחד, דבר אחד. אנחנו רוצים לפתח וללמוד להתייחס למציאות באופן אחדותי. זאת יהדות היא הדבר העיקרי ביהדות, זה שמה ישראל, אלוקין השם אחד. זאת אומרת, אחת, אחדות. אחדות זה אומר שזה לא עולם בנוי מכל מיני כוחות. יש כל מיני מיסטיות, כוחות שם ושדים ורוחות ומלאכים ושטן וזה, זה, זה. כאילו אדם חי בעצם בעולם של פוליטיזם, בעולם של עבודה זרה. רק הוא אומר, השם אחד וכל, אבל בנפש שלנו יש מין תחושה פנימית של יש הרבה כוחות בעולם. ויהדות נועדה כדי לשחרר אותנו מהעבודה הזרה הזאת ומהפסלים הללו ולשבור את הדמיונות שיש לנו ביחס ליהדות. ואנחנו לומדים להסתכל על הכל בצורה של הופעה אלוקית. העולם הוא אחד ואין שתי עולמות. כן, כמו שדיברנו, יש דבר אחד שמתפצל לשתיים, מופיע בשתי פרצופים. ואותו דבר גם אנחנו ראינו, זה גן עדן, גיהנום. ואותו דבר גם לגבי מלאכים. ועל זה אומר רב קוק, אני ראיתי שחלק מהדפים פה לא נתפס לכם, אבל זה נמצא בדף אצלי, וזה גם כנראה נמצא באמצעים אלקטרוניים כאן, אבל רב קוק מתייחס לנקודה הזאת ואומר ככה. וכמו הוא מסביר, אז כמו שאתם זוכרים, אמרנו במסכת ראש השנה בתלמוד ירושלמי כתוב ששמות מלאכים לא היו לנו בתפיסת יהודית המקורית האחדותית הנבואית הזאת. לא היו שמות למלאכים. למה? בכוונה לא היו, לא במקרה לא המציאו שמות. אז הרב קוק אומר את זה, למה לא היו? הוא אומר את זה בדרישות הראייה לימים נוראים בעמוד י' ת', אומר ככה. וכמו כן, שמות המלאכים, שכל זמן שהייתה אחדות, לא היה צריך שמות פרטיים לכל מלאך לפי עניינו. רק מצד כללות עניינם שהם שלוחי השם יתברך, אנחנו ידענו שיש מלאכים, אבל לא שזה דבר בפני עצמו, ולכן לא היו שמות. ואומר שם הרב, כשאנחנו חוזרים לתפיסה הנבואית, חוזרים לארצנו, חוזרים לתורת ארץ ישראל, לתורה הגואלת, לאווירה של ארץ ישראל שמחכים, אז אנחנו מתפטרים מכל מיני הסתכלויות של סבתות שלנו שם, שסיפרו שם על כל מיני דברים מפחידים, ומתחילים לקלוט את העולם בתפיסה האחדותית, שהיא מכינה אותנו לתפיסה הנבואית, שבעזרת השם שתבוא במהרה בימינו.